אנחנו בדף למדב עמוד א', בסוף העמוד, אמר רבא, למדב עמוד ב', אמר רבא, מדברי שניהם נלמוד צער בעלי חיים דאורייתא. אנחנו אתמול הבאנו מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. הנידון היה מה שהתורה ציוותה, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים, או כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו, פרשת פריקה ופרשת טעינה. דעת תנא קמא, פריקה בחינם, טעינה בתשלום. רבי שמעון אומר פריקה וטעינה שניהם נעשים בחינם. דעת תנא קמא, למה טעינה בתשלום? כי היה קשה לתנא קמא למה התורה צריכה לכתוב בנפרד פריקה ובנפרד טעינה. מספיק שתכתוב שצריך לטעון ואני יודע לעשות את החשבון לבד. ומה הטעינה שאין בשר בעלי חיים ואין בה חסרון? כי אמרה התורה שאתה מחויב, אז פריקה, אז פריקה שיש בזה צער בעלי חיים ויש בזה הפסד במוני לא כל שכן. אז למה בכל זאת כתבה התורה הקם תקים? כדי ללמד אותך שהקמה נעשית בשכר. מאידך בא רבי שמעון ואומר לו, לא מסיים לקרוא. אם אני לא הייתי כותב במפורש את הפסוק בפריקה וממילא מיותר לי הפסוק הקם תקים לטעינה, אז הייתי חושב שהקם תקים עוסק גם כן בפריקה. ולמה? כי מדובר שהבהמה נפלה עם המסע, ואז זה נאמר הקם תקים. לאור זה אומרת הגמרא אצלנו בלמד בית עמוד בית בשם רבא, מדברי שניהם, מתנא קמא ורבי שמעון, נלמד צער בעלי חיים דאורייתא. על פניו נראה שצער בעלי חיים דאורייתא. זאת אומרת, לפי תנא קמא, זה פשוט. הרי תנא קמא טוען שהייתי יכול ללמוד קל וחומר. אז אם אני יכול ללמוד קל וחומר, מה היה קל וחומר שלי? על פניו הקל וחומר בא ואומר שיש לי פה בהמה שמצטערת. אז צער בעלי חיים דאורייתא. ואפילו רבי שמעון שאומר שצריך לכתוב במפורש גם את הפריקה וגם את הטעינה, לא כאמר אלא משום דלא מפיים מקרוא. למה הוא לא לומד קל וחומר? כי פשוט הפסוקים לא מפורשים. אז אני לא הייתי יודע להעמיד את הפסוק בטעינה, אבל מסיים מקרוא. אבל עד כמה שבאמת הפסוקים היו, אם הפסוק היה אומר במפורש שיש מצווה לטעון את בהמת חברו דרשינן קל וחומר, הייתי יודע לבד לומר קל וחומר לפריקה מטעינה. משום מהי? איזה קל וחומר הייתי אומר? לאו משום צער בעלי חיים דרשינן. מה היה הקל וחומר שלי? ומה הטעינה שאין בה צער בעלי חיים? אמרה התורה תטען, אף פריקה שיש בה צער בעלי חיים לא כל שכן. זאת אומרת שצער בעלי חיים מדאורייתא. כך למדה הגמרא. אגב, זה נושא מאוד לא פשוט. איפה בכלל נאמר בתורה מושג של צער בעלי חיים? איפה יש מצווה, איפה יש הזכרה כזאת שעוסקת בצער בעלי חיים? שילוח הקן זה לא צער בעלי חיים. שם כתוב חובה. לא, לא כתוב תם. מה פתאום? כתוב הפוך. כתוב שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. ציפור זה לא רחמים. עזוב תעזוב אמו, מי אומר שזה צער בעלי חיים? זה נכון, מי אומר? אולי אנחנו רוצים לטעון שזה פן של צער בעלי חיים. אולי באמת זה מסיבה אחרת שמיד... הגמרא אומרת, דילמה משום דיקה חסרון כיס, אומרת הגמרא, מי אמר לך? אולי הקל וחומר היה בכלל קל וחומר אחר, ולכן צריך פסוק, לא לומדים מצער בעלי חיים. ואחי כאמר, וזה הקל וחומר. ומה טעינה דלת בחסרון כיס חייב? אם טעינה, שזה דבר שאין בו חסרון כיס, אתה מחייב אותו, פריקה. דעית בחסרון כיס, לא כל שכן. אז פריקה, שיש פה... חיסרון כיס, הבהמה בסופו של דבר תיגמר. הבהמה לא יכולה להישאר ככה לעמוד עם כזה מטען. אז לא כל שכן שיש לך חובה לעשות, אבל זה בכלל לא נוגע לצער בעלי חיים. אז יש בראשונים בתוספות רבינו פרץ ובריטב"א שהם רוצים לומר שזה הלכה למשה מסיני. הלכה משה מסיני, כך קיבלנו. הרמב״ם במורה נבוכים לומד את זה ממה שהמלאך אומר לבלעם, למה הקית? הנה אתה רואה צער בעלי חיים. יש רשי שבאמת רוצה לומר שלומדים את זה מצוות פריקה, כמו שאמרו פה.
אבל זה משפט, הם לא מחויב, אפילו מצווה מדאורייתא, זה נוגע גם לגבי
מלאך בא אליו בתיימה. למה אתה מצייר את
הבהמה?
עכשיו זה לא עניין שזה מצווה או לא מצווה, למה אתה מצייר את הבהמה? יש מושג של צער בעלי חיים. יש שלומדים את זה מהפסוק ורחמיו על כל מעשיו, אז מזה לומדים שאדם צריך לא לצייר בעלי חיים, כי זה רחמיו על כל מעשיו. ואז זה נכנס למחלוקת, האם הכוונה היא זה רחמיו על כל מעשיו וגם בשקצים, ברמסים? אתה רואה נמלה, לא לדרוך, לא לדרוך. או שצער בעלי חיים זה רק מבהמה, דבר כזה שהוא בעל חיים שיכול לעשות עבודה, אבל בעל חיים שלא יכול לעשות עבודה לא נכלל בתוך ההגדרה הזאת. אז יש באמת שרצו להביא ראיה בהגמרה, בעזרת השם, בבבא מציעא בדף פ"ה, הגמרא מספרת על שפחתו של רבי שיצא שם את החולדה, חולדות זה היה בכל אופן, ושם כתוב שאמר לה ורחמיו על כל מעשיו, על אף שזה לא דבר שעומד למלאכה, אז כן שייך בזה רחמים, כן שייך בזה צער בעלי חיים. ברור שבמקום שזה מזיק אותך לא דיברנו. אם ככה נוגע לענייננו, בהמה
הייתה איזה כלי עבודה בשבילה,
ודאי זה מוסכם.
אפשר היה לא לתת מכה
לסוס או לחמור, תלוי איזה מכה. יש מכה שזה לא עניין של כאב, זה מזרז, זה השפה שהוא מבין, אז אתה מדבר איתו בשפה שלו. אבל יש מכה שהיא צער, סתם להקות בלי סיבה, הקאה בלי סיבה. אם הבהמה תברח לו והוא יצטרך לתפוס אותה, את הגמל ששמים לו טבעת כדי שיוכלו למשוך מהאף, ודאי יש דברים שאתה מוכרח כדי להנהיג אותו. אבל כל דבר שלא נוגע להנהגה, רוצה הגמרא לטעון אולי צער בעלי חיים דאורייתא, אומרת הגמרא לא, אפשר שזה בגלל חסרון כיס. הגמרא לא עוצרת, אומרת הגמרא וטעינה אין בה חסרון כיס. שואלת הגמרא ביטמיה, מה הטענה שלך? שהייתי עושה קל וחומר, ומה הטעינה שאין בה חסרון כיס? אמרה תורה לטעון הקם תקים, אז פריקה שיש בה חסרון כיס לא כל שכן. תגיד לי, טעינה אין בה חסרון כיס? מלא אפקינה דאחי ואחי באתי משוקי, מה זה טעינה? הבן אדם נפל לו סחורה באמצע הדרך, אף אחד לא בא לעזור לו להטעין את זה על גבי החמור, התוצאה יום השוק עובר והוא לא מכר את הסחורה שלו. אתה יודע איזה נזק זה? הנה מיד הוא גם זה ושקלי קולמה דאיקה בידי, הוא יושב שם אין לו מה לעשות, כל מיני אינשי זה לא מעלי באים וגונבים ממנו סחורה, זה לא נקרא חסרון כיס? תדע, אומרת הגמרא, פקרת, יש לי ראיה, דצער בעלי חיים דאורייתא. הרי עכשיו אנחנו בעצם רוצים לבוא ולטעון שהקל וחומר באמת מפריקה לטעינה זה כן מצד צער בעלי חיים, כי חיסרון יש גם בטעינה. אז מה היה הקל וחומר שממנו רציתי ללמוד פריקה, ומה הטעינה שאין בה צער בעלי חיים? אמרה תורת ען, אז פריקה שיש בה צער חיים לא כל שכן. הנה צער בעלי חיים דאורייתא, תדע דצער בעלי חיים דאורייתא דקטני סעיפה, כתוב במשנה. רב יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו יתר על מסעו, אין זקוק לו. אם היה עליו יתר על מסעו, אם המסע הזה, החמור הזה יכול לטעון 200 קילוגרם, ובעל הבית שם עליו 400 קילוגרם, אז אני לא צריך לעזור לו לסרוק, שנאמר, תחת מסעו. מסוי שיכול לעמוד בו. מי אומר את זה? רבי יוסי הגלילי. לאו מכלל זה תנקמה סבר, תנקמה זה תנקמה של המשנה, דהיינו רבנן ורבי שמעון במשנה, הקודמים לרבי יוסי הגלילי. מה הם סברו? זקוק לו, הוא כן יצטרך לבוא ולפרוק את החמור. מה הייתה מה? הרי הוא שם פה מטען חורג, מסתבר לאו משום דצער בעלי חיים דאורייתא. הנה אתה רואה שבאמת צער בעלי חיים זה הגדרה מן התורה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, דוחה הגמרא. דילמה בתחת מסעו פליגי, באותו דרשת הפסוק, דרב יוסי סבר דרשינן תחת מסעו. רב יוסי הגלילי אומר שהפסוק נדרש מסעו שיכול לעמוד בו, ורבנן סברי, רבנן של המשנה, רבנן זה תנא קמא ורבי שמעון, לא דרשינן תחת מסעו. אז גם אם המסע כבד ממנו, התורה לא אמרה שלא תעזור, התורה אומרת חמור שנופל תחת מסעו תבוא לסרוק.
מה בכל זאת.
חיפור כיס, לא יודע, מה זה נוגע? כרגע אנחנו חושבים שצער בעל חיים תורה איתה.
לא צריך, לא, חיפור אין.
אני אומר, אנחנו... מהנושא הזה, מהראיה, מהתידה, אין לך תידה. אתה רוצה לבוא, יש לי את הקל וחומר, שהקל וחומר לכאורה מכריח אותי שצער בעל חיים תורה איתה. אבל מהנידון של תחת מפוי, זה לא ראיה. יש להם מחלוקת בדרש הפסוק, מה גזרה חוכמתו? למה הוא גזר? אני לא יודע. לא יודע, מי אמר שזה הסיבה? אומרת הגמרא, ואם תרצה, יש לי ראיה לכיוון הפוך. תדע, דצר בעלי חיים, לעבדו ראית, בוא הוכיח לך, שצר בעלי חיים אין עניינו מן התורה. למה? דקטני רישה, הלך וישב לו, כתוב, מה קורה עם בעל החמור? הלך וישב לו ואמר לו, הועיל ועליך מצווה לפרוק, פרוק, הדין פטור, והטעם שנאמר, אמו. אז דווקא אם הבעל הבית עובר לך, תגיד לי, ואיפל כדעתך צער בעלי חיים דאורייתא, מה לי יתלם הרי בעדי ומה לי כלי יצא למה הרי בעדי? זה משנה לי אם הבעל הבית נמצא איתו או לא נמצא איתו? אם הסיבה שהתורה אמרה לפרוק, זה בגלל שהחמור הזה מתענה הבהמה האומללה הזאת, סובלת, אז מה אכפת לי עכשיו אם הבעל, בעל הבית שלה מושחת או לא מושחת? גם אם הוא הולך, יש פה בהמה שסובלת, צער בעלי חיים. זאת אומרת שצער בעלי חיים הוא לא דאורייתא, אלא מה? צער בעלי חיים זה רבנן, ואז מה? ואז נצטרך לבוא ולומר שרבנן בכזה מקרה לא חייבו אותו לבוא ולסייע בפריקה כשבעל הבית לא מסייע. למה? כי לא יטריחו בן אדם לבוא ולמנוע צער בעלי חיים של החבר שלו. אתה בבעל חיים שלך, אל תעשה צער בעלי חיים. אבל לבוא ולדאוג שהחבר לא יהיה לו צער בעלי חיים, זה לא נגזר בדין דרבנן. או אפשר גם להבין את זה בדרך שרבנן אסור לצער בעלי חיים בידיים. אם אתה עכשיו רוצה לבוא ולעקוד בהמה, באו רבנן ואמרו לך, הלו, צער בעלי חיים. אבל בצורה כזאת שהבהמה סובלת, לבוא ולעזור לה, זה לא היה חלק מהגזירה דרבנן. אבל צער בעלי חיים ודאי שאינו מדאורייתא. אומרת הגמרא, לא למה צער בעלי חיים דאורייתא. מי סברת פטור פטור לגמרי? מה אתה חושב? שאם הבעל הבית הולך באמת הוא פטור, הכוונה היא שהוא לא צריך לעזור, זה אומר שהוא נותן לה במה להישאר רובץ תחת מסעה, ודילמה פטור בחינם וחייב בשכר, והכי כאמר עזוב תעזוב אמו בחינם, אבל אם זה לא אמו בתשלום, והכי כאמר רחמנה, וכך נדרוש את הפסוק, כי איתה למרי בהדי אב יתגבי בחינם. אם הבעל הבית איתו אז עושה בחינם, וחילית למרי בהדי אב יתגבי בשכר, אז הוא באמת עושה עבור הבעל הבית את השלום. אבל הוא לעולם צער בעלי חיים דאורייתא, חוץ כמובן משיטת רבי יוסי הגלילי שאומר במפורש שתחת מפוי שבהמה כזאת שיש לה עודף משקל לא צריך לסייע. אבל תנא קמא ורבי שמעון של המשנה אכן אפשר סברו צער בעלי חיים דאורייתא. הגמרא מביאה סימן למימרות הבאות שמהם אנחנו רוצים לנסות לפשוט את הספק שלנו, האם צער בעלי חיים דאורייתא דרבנן? סימן בהמת בהמת אוהב שונא רפצן. יש פה נידון גדול בין הפוסקים, האם צער בעלי חיים, סליחה, הפריקה והטעינה, עזוב תעזוב, הקם תקים, זה נידון שקיים רק בבעלי חיים, או זה נידון שקיים גם בבני אדם? האם זה דין בבהמה? ויש ראיות ולכאן ולכאן. מצד אחד הזכרנו אתמול את רבי ישמעאל ברבי יוסי שפטר את עצמו רק בגלל זקן ואינה לפי כבודו, ושם היה נידון לבוא ולהטעין אדם. אז הנה אתה רואה שלכאורה יש דין של הקם תקים גם באדם. מאידך הגמרא הרי מסיקה שמה שכל מה שרבי יוסי עשה זה לפני משורת הדין, אז יכול להיות שכל הגישה שלו להטעין זה לפני משורת הדין. אבל כך דנים תשובה שרש בו ועוד לענייננו. לימה מסייע לה, אומרת הגמרא, בוא והוכיח לך שצער בעלי חיים דאורייתא. הנידון שלנו, בן אדם הולך ברחוב ורואה בהמת אקום רובצת תחת מסע, בהמת עובד כוכבים, מטפל בה כבהמת ישראל. אומרת המשנה, מה הוא עושה? מה שהיית עושה בבהמה של ישראל תעשה בבהמה של הנוכרי. כשאני מסתכל על הפסוק, אגב, הפסוק מתחיל, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם. אמנם זה הפסוק שעוסק בתאינה, הקם תקים אמו. אז הפסוק מדבר על אחיך. הפסוק שמדבר על עזוב תעזוב, על פריקה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אומרת הגמרא, בהמת עובד כוכבים מטפל בה כבהמת ישראל. היא אמרת ב-12 בעלי חיים דאורייתא נפלא, משומך היא מטפל בה כבהמת ישראל. למה? ורחמיו על כל מעשיו. מה אני יכול לעשות שהבעל הבית שלו גוי? אבל הבהמה שלו סובלת. אלא היא אמרת צער בעלי חיים לאו דאורייתא, אמה היא מטפל בה כבהמת ישראל. מה פתאום שיבוא ויטפל בה כבהמת ישראל? צער בעלי חיים, נו. אז איפה מצאנו שרבנן תקנו תקנה גם בשל בהמת נוחי? לכאורה כן מצאנו, כי בעצם העובדה שאם אנחנו נגיד שצר בעלי חיים דה רבנן, אז קודם רצינו לבוא ולומר שאז אנחנו נבין למה למשל אם יש עודף משקל הוא לא צריך לעזור, או למה הוא לא צריך לעזור בחינם. כן, אבל לא משנה, אבל זה התקנה דה רבנן. למה? זה מאוד פשוט. אם היא דאורייתא זה הולך הפוך. הרי מדורייתא, לא, לא, זה מתחיל הפוך. אנחנו יוצאים מתוך הנחה של צער בעלי חיים, ואז אנחנו באים ואומרים, אגב, אם יש צער בעלי חיים, אם יש מושג של צער בבעלי חיים, אז מה ההבדל? ואז השאלה היא מצוינת. אבל אם הנחת עבודה שצער בעלי חיים לאו דורייתא, פרושת דבר שהתורה באה ואומרת אין מושג של צער בעלי חיים, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אלא מה? באו רבנן ואמרו, יש מקרים שבהם אנחנו כן רוצים שתתייחס לבהמה. מתי? אם אתה רוצה בידיים לבוא ולהזיק בהמה, אז אומרים לך זה מצייר את הבהמה. אבל אתה לא מחויב לזה שאתה רואה בהמה. הרי אף אחד פה לא חושב שאם אתה תראה מקק שעכשיו הוא שוכב על הגב, אז בוא נלך לעזור לו, הקם תקים, ובוא נדאג גבינה וכולי להוריד לבעלי חיים שלא יהיה להם צער. זה אף אחד לא מעלה על דעתו. למה? כי זה בטיבים שלנו ברור שזה לא ככה. אז כל התקנה דה רבנן הייתה תקנה מסוימת שבאו רבנן והמוקד בידיים, אל תזיק, אל תקה. אבל לבוא ולדאוג למקום אחר, רבנן לא תקנו. רבנן באו ואמרו ש אני מטריח אותך בבעל חיים שלך, אל תאכל לפני שאתה נותן לו לאכול, אם זה דה רבנן. אבל אתה לא צריך לדאוג שאתה לא תתחיל לאכול לפני שכל הבעלי חיים בסביבה יאכלו, כי זה היה גדר מדרבנן, יכלנו להבין את זה.
בסדר, אבל כל התקנה,
אמת.
מה שמה ממנה של תקנה בחסד, זה לא בגב. צער בעלי חיים.
נכון.
לא צער האדון של בעלי חיים.
אם זה היה דאורייתא, אם זה היה דאורייתא. אם זה היה בדרבנן, כי זה בלתי אפשרי, אבל לא פותר את הבעיה של הגמרא. אז הגמרא לא עונה לנו כלום. אומרת הגמרא, אם אני אבד לך שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, אני יכול להבין. מה אתה יכול להבין? זאת אומרת שבהכרח שכל התקנה דרבנן זה לא היה צער בעלי חיים, שבאמת אני צריך לדאוג לכל הבעלי חיים, לא נכון? היה הגדרה מאוד מדוקדקת, מה בן אדם מחויב, מעבר למה שבעצם מהתורה הוא פטור, ותולומידי, זה חייבו להם רבנן, זה לא חייבו. אומרת הגמרא, לא, באמת אין לי משם הראיה. מה שאני צריך לטפל בבהמת נוחי, זה לא בגלל צער בעלי חיים. אתה משום איבה, שלא יהיה לנוחי איבה עלינו. אבל אין הכנה ממצער בעלי חיים, אין כזה מושג. הכנה ממסתברה, שבאמת הכל זה משום איבה, דקטני. אם הייתה תאונה יין, אם היא הייתה תאונה, הבהמה הזאת היא ביין נפח, יין אסור, אז אנחנו באים ואומרים, אין זקוק לה. רגע, אבל אם אתה אומר שצער בעלי חיים, היא אמרת בשלמה, לאו דאורייתא, אם המושג של צער בעלי חיים זה תקנה מדרבנן, משום מחי אין זקוק לה. למה? כי הסיבה שרבנן תקנו זה לא בגלל צער, אלא הסיבה שתקנו בגלל איבה. אז פה שיש לי סיבה מוצדקת, אומר לו, תשמע, יין נפח בשבילנו זה איסור הנאה, אני לא יכול לגוע בזה, זה דבר בשבילנו, זה אנחנו לא יכולים לא רק לא לאכול, לא יכולים בכלל ליהנות מזה, אז אני לא יכול להיות לעזור לך, הייתי מאוד רוצה, אבל אסור לנו. הוא מבין אותך. אלא אמרת דאורייתא, אמה אין זקוק לה, בהמה מצטערת. עונה הגמרא, אחי כאמר, ולהתינה יין אסור, אין זקוק לה. אומרת הגמרא, טעות בהבנה. באמת הסיפה של הברייתא סוברת צער בעלי חיים דאורייתא, ולכן הוא צריך לטפל בבהמת נוחי כמו שהוא מטפל בבהמה שלו. היית שואל, טוב, אז מה זה להתינה יין אסור? לא הנידון שם לפרוק. לא שאם היא הייתה רובצת עם יין נפח, אתה לא יכול לפרוק צער בעלי חיים, ודאי שאתה יכול. אבל לבוא ולעזור לו להטעין יין נפח, זה אתה לא זקוק לה. זה אסור בעזרה. אומר תופעות, אבל שאר דברים זקוק. ואפילו לטעון משום איבה. איפה שאתה יכול להתחמק, אז תתחמק. אבל הטענה של איבה לא נמחקה. יש מושג של צער בעלי חיים, זה דבר אחד. יש איבה עם הנוכרי, זה דבר אחר. אז במקום שבאמת תוכל לבוא ולסייע, אתה צריך לסייע כדי שלא יהיה איבה. איזה
נען יש לך מזה שאתה עוזר לו?
ודאי שאין חנה. זה תצדקה. זה בלוף. ודאי שזה בלוף. אבל הגוי קנה את זה.
אז מה אכפת לי שזה יין נצח תעזור לו?
אז אני אומר, איפה שאני יכול. אני הרי לא צריך לעזור. אני נגד לעזור לגוי. אבל יש לי בעיה משום איבה. אז איפה שיש לי תירוץ טוב, אני מתרץ. איפה שאין לי תירוץ, אז תעזור. אסור לי. אסור לי, הוא לא יודע שיהיה נפח. הוא לא יודע שיהיה נפח עצבי, זה צרה צורה.
נבילה, באותה מידה, יש לו נבילה.
נבילה זה איסור אכילה, זה לא איסור הנאה. אתה כולך סוחב נבלות ומוכר לנו הגויים. אבל יהיה נפח, לא יתפסו עם זה, זה איסור הנאה, זה אתה יכול להגיד. אומרת הגמרת האשמה, בהמת עובד כוכבים ומסוי ישראל וחדל, אתה כתוב בברייתא. מה קורה בהמת עובד כוכבים? ועליה יש מסע של ישראל וחדלת, אתה לא צריך לעבור. והיא אמרת צער בעלי חיים דהוראית, עמי וחדלת, עזוב תעזוב מי בא אליה, היה צריך לבוא ולעזור לו. תוספות שואל, אולי הכוונה פה בחינם ופה בשכר? אומרת תוספות, והלשון וחדלת פירושו של דבר פטור לגמרי, אפילו לא בשכר. אומרת הגמרא, לעולם צער בעלי חיים דהוראית. הנה לכאורה אתה רואה צער בעלי חיים לאו דהוראית, לא, לא נמצר בעלי חיים דהוראית. האטם, בהמת עובד כוכבים ומסוי ישראל פטור, מדובר על טעינה, וחדלת להטעין, אתה לא חייב. שואלת מה הבנתי, איך יהיה מספר? בוא תמשיך עליי את הברית. בהמת ישראל ומסוי עובד כוכבים, עזוב תעזוב, והיא בטעינה, עמי תעזוב תעזוב. אם מדובר להטעין, אז למה אני חייב להטעין את המסע של הנוכרי על הבהמה של הישראל? אומרת הגמרא, עוד פעם, הרי מדובר בגוי. בגוי אתה טוען שאין צער בעלי חיים. עונה הגמרא, משום צער עד ישראל. יש פה בעל הבית יהודי, והבעל הבית הזה צריך להמתין פה, הוא צריך להעביר את הסחורה. אין מי שיעזור לו להטעין, אז הוא תקוע במקום. אז יש פה צער בעלי חיים. יחי, לא צער בעלי חיים של צער ישראל. בעל חיים על שניים. אומרת הגמרא, מה פתאום, יחי, אפילו ריש הנמי. אז גם במקרה של המסע של הגוי, אבל יש פה בעל הבית יהודי שמצטער. עונה הגמרא, ריש בחמר עובד כוכבים, סייפה בחמר ישראל. לא, זה תלוי מי המנהיג. אין מושג של צער בעלי חיים. צער בעלי חיים אפשר עד רבנן. ולכן להטעין זה בכלל לא, זה לא סיבה. אין שום סיבה לבוא ולהטעין, אין פה צער בעלי חיים. מה כן יש לי נידון? של יהודי שמצטער. אבל ברי שמדובר גוי מצטער, גוי מצטער, אני לא צריך לעזור לו. אומרת הגמרא, מה היא פסקת? מאיפה אתה החלטת שברי שאתה לפי הצבע של החמור קובע מי הבעל הבית? למה החלטת שברי שמדובר במסע של גוי בעל הבית יהודי, במסע של ישראל, אז זה בהמה של גוי, ובמסע של גוי אז זה בהמה של... איך בדיוק קבעת את זה? אומר רשי, וכי פסקת הדבר כן בכל בהמת עובד כוכבים, הווה חמר עובד כוכבים, וכל בהמת ישראל הווה חמר ישראל, אולי זה בהמה של ישראל עם חמר גוי וכולי. עונה הגמרא, כן, סתם דמיל תאין איש בתר חמרי אביל, באופן נורמל המוליך, מוליך את החמור שלו, לכן זה בעל הבית גוי, נכון, מטען של ישראל, זה בעל הבית יהודי, אז גם שהמטען הוא של גוי, אבל יש לך מצווה לעבור לו
בגלל
הפסוק. בגלל הפסוק, הרי אין לנו צער בעלי חיים. אנחנו בהנחה של אין צער. התורה אומרת.
בגלל המיתם, שזה ישראל. וישראל מצטער
שלא הוא תקוע. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם. הקם תקים עמו.
אבל החמור זה לא שלו.
מדובר על חמור שלו, זה מה שהסברנו עכשיו.
חמור של גוי אמרת כרגע.
אני לא אמרתי, אולי הייתה, אבל אני...
אמרת חמר, הוא סוחב את החמור שלו.
יפה, חמר ישראל עם בהמת ישראל, המטען של הגוי. הבהמה של יהודי, אז יש לך מצווה, אתה כן תקין, זה נוגע בכלל לצער בעלי חיים. אומרת הגמרא, והה וחדלת ועזוב תעזוב בפריקה ותכתיבי. שואל את הגמרא קושיה בומבה, איך אתה עובד עליי? התחלנו בברייתא, הלשון היה בברייתא, בהמת עובד כוכבים ומסוי ישראל וחדלת. אמר לך שאלה, מה עם צער בעלי חיים? אמרת לי, לא מדובר בפריקה, מדובר בטעינה. מסתבר היה פשוט לפני הגמרא שאם אתה תופס את הלשון וחדלת, שזה לשון התורה, אז הוא מדבר על המקרה שעליו אמרה תורה וחדלת. על מה דיברה תורה וחדלת? על פריקה, לא על טעינה. אז ראית מתרצי שמדובר פה בטעינה, מדובר באמת בפריקה, כי צער בעלי חיים דאורייתא, ויש לי הערה חזקה מאוד, אז למה כשזה במסוי של גוי אתה לא צריך לפרוק? זאת אומרת שצער בעלי חיים לאו דאורייתא. אומרת הגמרא, אמר לי, אמני, אתה יודע מי זה הברייתא הזאתי? רבי יוסי הגלילי, זה אמר צער בעלי חיים לאו דאורייתא. באמת, הרי הלכתי צער בעלי חיים דאורייתא. הברייתא הנקודתית הזאת זה שיטת רבי יוסי הגלילי, שכבר למדנו תחת מסוי, שאם יש לו עודף משקל לא צריך לפרוק, זאת אומרת זה ודאי לאו דאורייתא, הוא בא לברייתא. תשמע, אוהב לפרוק ושונא לטעון. יש לפניו בהמה אחת של האוהב שלו, שתי בהמות, בהמה אחת של אוהב ובהמה אחת של שונא שלו. הבהמה של האוהב שלו, ידיד נפשו, זקוקה לפריקה, תוסיף לזה סעיף של צער בעלי חיים. הבהמה של השונא שלו זקוקה לטעינה. הדינו מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. ואיף על כדעתך צער בעלי חיים דאורייתא, עדיף עלי, אבל אם צער בעלי חיים דאורייתא, מאוד חשוב לי לקוף את היצר. אבל יש פה בהמה שמצטערת, מה עם האיסור דאורייתא? עונה הגמרא, אפילו אחי, כדי לקוף את יצרו עדיף. לשנות מידה אצל האדם יותר חשוב מהצער בעלי חיים של הבהמה. זה החיוב. עליו שיש מושג של צער בעלי חיים, אז הבהמה הזאת היא שמצטערת תמתין, ואתה תשנה את המידה שלך, כי מדובר בשונא.
זה דבר מדאורייתא?
כך כתוב פה. שואל תוספות למטה לקוף יצרו, ואם תאמר, הרי אנחנו יודעים שתמיד בגמרא המושג של סוינה זה אחד כזה שמותר לסנות אותו, כגון אחד שעשה איזה עבירה של דאורייתא, שאתה מצווה דבר רבה וכדומה. אומר תוספות, זה לא מהיר בשונא דקרא. לא, זה לא השונא הזה. זה לא שונא אחר, שונא...
אסור לשנות.
אסור לשנות, אבל בפועל הם שונאים, זה המצב.
זאת הכוונה.
כן, ודאי. כך אומר תוספות. שורה אחרונה, תראה, סוף העמוד, שורה אחרונה. ויש לומר, זה לא מהיר בשונא דקרא. יש דבר כזה, אבל זה לא
נקרא.
כן. שלא צריך להקדים. אומרת הגמרא,
זה מה שהוא עבר כבר על אווירה אחת וכבר עבר שהוא שונא.
אז שמה לא, שמה הגמרא, הגמרא שמה בפסחים אומרת שזה חוקי.
נכון שהוא שונא אותך, זה לא יקרה ממך, הוא התחיל לסנוע, אתה לא אוהב אותו.
כן, האמת היא שאנחנו לא מצאנו דבר כזה. קשה מאוד להסביר מה זה שונא, כי אין לנו דבר כזה. אומרת הגמרא, תשמע, שונא שאמרו שונא ישראל, אז הוא צריך לעזור לו, אז הוא צריך לפרוק, ולא שונא עובד כוכבים, שם הוא לא צריך לסייע אותו בפריקה. היא אמרת צער בעלי חיים דאורייתא, מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים? הרי הסיבה שאתה פורק זה צער בעלי חיים, אכפת לי מי זה הבעל הבית. עונה הגמרא, מי סברת השונא דקרא קאי? אתה חושב שהברייתא מדברת על פריקה? על אפונה שאתה הסברת קודם את הפסוק? אפונה דמתניתין כאלה, את המשנה עמדנו בתאינה. אוהב לפרוק ושונא לטעון. אז מתי אני מחויב לטעון דווקא בשונא ישראל? אבל אם זה שונא גוי, אין לי חובת תאינה, אבל בפריקה, שיש שם צער בעלי חיים, ודאי שאני מחויב. אומרת הגמרא שמה למד ג' עמוד א', רובץ ולא רבצן. רובץ תחת מסעו, אומרת הברייתא. ולא רבצן בטבעו. הוא לא רגיל בכך. רובץ ולא עומד. אפילו לב שיש עליו מסע כבד, אם הוא עומד, אין פה מצוות פריקה. אם הוא רובץ, אז מתחיל המצווה. תחת מסעו ולא מפורק. דהיינו, ולא מפורק, אומר רש"י, והוא צריך טעינה. לטעון לו, תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו, ולא מטען חורג.
מה זה לא מפורק?
שלטעון הוא לא חייב. הוא חייב לפרוק, אבל אם הוא פרוק, אם הוא פרוק, ועכשיו אתה צריך להטעין אותו, זה לא. לא חייבים. אמת, אמת, אמת. זה הברייתא. והיא אמרת, צער בעלי חיים דאורייתא, מה לי רובץ, ומה לי רבצן, ומה לי עומד. הבהמה מצטערת, שיהיה רבצן, שיהיה עומד, שיהיה רובץ. המני, אתה יודע מי זה הברייתא הזאת? רבי יוסי הגלילי. דאמר צער בעלי חיים דרבנן, ולכן מדרבנן באנו ואמרנו שמתי החיוב קיים? רק ברובץ ולא רבצן, ברובץ ולא עומד, תחת מסעו ולא מפורק. החנמי מסתברא שבאמת הברייתא רבי יוסי הגלילי דקטני תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו. מה שמעת לדעת להי סברה רבי יוסי הגלילי? שמע מינה שהברייתא הזאת היא רבי יוסי הגלילי, ולכן לשיטתו צער בעלי חיים, לאו דאורייתא, אין לי מקום לשאלה. שואלת הגמרא, מי מצית מוקמי זמן, זה רבי יוסי הגלילי, אפשר להעמיד באמת הברייתא כרבי יוסי הגלילי, שסובר שצער בעלי חיים דרבנן, והקטן היא סעיפה תחת מסעו ולא מפורק. מה היא לא מפורק? מה הכוונה? הנה אם הלא מפורק כלל מה, שצריך להתעינו, הכתיבה כן תקים עמו, זה פסוק מפורש מן התורה, על מה אתה מדבר? יש חובה מדאורייתא, בהמה, שנפל ממנה המסע, להקים. אלא פשיטה, לא מפורק בחינם, אלא מה? בשכר. מה שמעת לדעת להי סברה שיש לחלק בין טעינה לפריקה, שפריקה בחינם וטעינה בשכר? רבנן. אז נמצא שמי זה הברייתא? רבנן. ואתה רוצה להגיד שהברייתא? רבי יוסי הגלילי. אומרת מה נכון, אני נשאר במה שאמרתי. הברייתא באמת לא רבנן, ולכן אין מקור מכאן לעולם ולומר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא. כי הברייתא היא רבי יוסי הגלילי שסובר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא. איי, מה עם הדין הזה שהזכרת עכשיו? המושג של שכר, ובטעינה סבר לה כרבנן, באמת רבי יוסי הגלילי סובר שיש מצווה כזאת לטעון, אבל תמורת תשלום. תנו רבנן כי תראה, יכול אפילו מרחוק. בן אדם עומד, רואה קילומטר משם הבהמה, או לטעון או לפרוק. תלמוד לומר כי תפגע, אומרת התורה, לא מדובר ברועה. אנחנו מדברים על מצווה. איפה כתוב כי תפגע? אברשי, התורה הוא השלם, מביא את הפסוק. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי בעצם מה כתוב בפסוק עצמו? כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, או לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך. באה התורה ומלמדת אותנו מה זה ראייה. ראייה הכוונה היא בלשון פגיעה, היא כי תפגע יכול פגיעה ממש. אז אולי גם אם הוא נמצא קרוב למקום אבל הוא לא במקום, הוא לא צריך לבוא לעזור. תמוד אומר כי תראה, לכן התורה השתמשה בלשון ראייה. ואיזו ראייה שיש בה פגיעה, אז איך אני משלב את שניהם? עונה הגמרא, שירו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל, וזהו ריף במיל באלפיים עמד חלק לשבע וחצי, המרחק הזה שתוציא ממנו, זהו הריף שעליו דיברנו. טענה, הוא מדדה עמו עד פרסה, לא זו בלבד, אחרי שהוא עזר לו, הוא צריך להמשיך לראות שהחמור עוד פעם לא מזייף, ולכן אפילו שהוא פרק או התאין צריך ללכת אחריו.
ארבע מי?
לא, עד פרסה. שואל טוב, אמר רבא בבר חנה ונוטל שכר. עונה הגמרא על שאלתך, הוא יכול ללכת איתו עד פרסה, זה דרישה חוקי, אבל תמורת תשלום. אומר תופעות, ונוטל שכר במה שמדדה, ובפריקה מה יראה? שירא פן ירבץ, די בתינה פשיטה, זה התינה גופה בשכר, וכל שכן מה שמדדה.
רגע, מה קרה פה? הוא פרק בגלל שהיה יותר מדי כבד לחמור. עכשיו, מה יש ללכת איתו? מה שישים לו עליו בכל זאת?
שמים את זה חזרה.
אבל זה כבד לו.
למה? כי הוא רובץ תחת מסעיה, זה לא מסודר טוב. אז מרימים את החמור, נותנים לו קצת לשתות, עושים לו הפסקה, מדובר לא בעודף מסע. מדובר פה עכשיו מה הוא מוטל עליו לעשות. מוטל עליו עכשיו לחזור ולטעון. זה הדין, אחרי שהוא פרק הוא עוזר לו לטעון. אבל אני חושש שמה פה החמור הזה יחזור וירבוץ, אז לכן יש מושג של ללכת איתו.
התאינה היא לא בשכר, רק אם הוא לא עוזר לו.
מחלוקת, רבנן ורבי שמעון. לפי רבנן, תנא קמא דהיינו, תמיד זה יהיה בתשלום. לפי רבי שמעון זה וזה בחינם. אומרת המשנה, עבידתו ועבידת אביו, עבידתו קודמת. עבידתו ועבידת אביו. הוא איבד עבדה והוא מתעסק עכשיו למוצאה, ואבא שלו איבד אתונות. עבידתו קודמת. עבידתו ועבידת רבו שלו קודם. עבידת אביו ועבידת רבו של רבו קודמת. למה? שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלימדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. אז יש נידונים שלמים פה הלכתיים שאנחנו רק יכולים להזכיר שיש דבר כזה. מה זה הלשון ועם אביו חכם? האם הפשט הוא אפילו שהוא לא שקול כמו רבו, אבל הוא חכם? או צריך להיות אחד כזה ששקול כמו רבו? ואז לכאורה מה זה הלשון ועם אביו חכם? מה החידוש? אם אבא חכם כמו הרב והוא פלוס אבא, אז מה חידשת לי? הפשט הוא אבל זה הרב מלמד אותו תורה. אבא שלו חכם כמו הרב, אבל ללמד אותו תורה הוא לא מלמד אותו. אז באופן כזה, מה יהיה הדין? אז פה אנחנו באים ואומרים, אם אביו חכם, אפילו שהוא לא לימד אותו את תורתו של אביו קודמת. מה קורה? אחד שבכלל לא למד אצל אביו, אבא שלו תלמיד חכם אדיר. אבא שלו נמצא במדינה אחרת. עכשיו הוא בא לפה, לא קיבל מאבא שלו שום תורה. היה אביו ורבו נושאים עשוי. מניח את של רבו קדם ומסייע לרבו לעתיד, ואחר כך מניח את של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו. שואלת מיד הגמרא מינה נמילי. אתה בא ואומר ברישה של המשנה, עבידתו קודמת לעבודת אביו ועבידתו קודמת לשל רבו. מינה נמילי, מאיפה לקחת את זה? לא. עבידתו ועבידת רבו שלא קודם. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון. שלך קודם לשל כל אדם. אפס כי לא יהיה בך אביון.
למדנו את זה.
שיש מושג כזה, אפס כי לא יהיה. אבל מי שמשתמש בפסוק, איך קורא לו הפסוק? אפס. ואמר רב יהודה, אמר רב, כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כך. אומר רב, אבל תדע לך, שמי שבאמת חס על ממונו לפני ממון אביו, מי שחס על ממונו לפני ממון רבו, אומר רשי, אף על פי שלא יטילו עליו הכתוב, יש לאדם להיכנס לפני משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם, אם לא בהפסד מוכיח. יש מופעת של הפסד מרובה וכו', לא דיברנו. יש הפסד שגלוי לעיניים, אז זה לא דיברנו. אבל במקרה של אדם, למה? ואם תמיד מדקדק פורק מעליו עול גמילות חסד וצדקה וסוף שיצטרך לבריאות. עובר אני, אומר מה, אני יוציא שקל? יוציא שקל, מחר אפס כי לא יהיה בך אביון. מתנצל, מאוד רוצה, אבל לא יכול לעבור על דאורייתא. לא יכול לעבור על דאורייתא, רוצה. הוא כואב לו שהוא לא יכול לתת. אבל זה דאורייתא. זה יכול להיות הקרום קיץ שיצא לו מזה. היה אבי ורבו נושאים עשוי. תנו רבנן, רבו שאמרו, מה זה רבו? רבו שלימדו חוכמה. אתה יודע מה זה חוכמה? אומר רשי, יש פה כל הזמן צריכים להיות צמודים ברשי בהגדרות. אומר רשי, סברה טעמי המשנה הוא להבין שלא יהיו סותרות זו את זו, וטעמי איסור ויתר והחיוב והפטור, והוא נקרא עם גמרא. זאת אומרת, מי שלימדו חוכמה, הכוונה היא לימד אותו את טעם הדברים, את ההבנה שבדברים, לא את הטקסט. ולא רבו שלימדו מקרא ומשנה דברי רבי מאיר, לא רבו שלימד אותו מקרא, ואגב זה אחד מהמקומות המיוחדים שרשי מציין שמקרא ותורה נביאים וכתובים, בדרך כלל רשי נוקט תורה, או לימד אותו משנה, כמו שהן שנויות, בלי הבנה וטעם. רבי יהודה אומר, כל שרוב חוכמתו ימנו, אם תורה תורה, אם משנה משנה, אם גמרא גמרא, אם רוב תורה קיבל ממנו, זהו רבו. אז עבידתו של הרב קודמת לעבידת אביו. רבי יוסי אומר, אפילו לא ירינה, אלא במשנה אחת, זהו רבו. אם הוא אמר לו פשט, ביאר לו הבנה במשנה אחת, לא אמר לו טקסט, אמר לו הבנה במשנה אחת, העיר עיניו, זה הגדרה של רב. אמר רבק, כגון רב סחורה דאז ברנזוהמה ליסטרון, היה לנו שאלה בהבנת המשנה, מה תנא מתכוון זוהמה ליסטרון, אז הוא לימד אותנו שיש כף מיוחדת, מה שאנחנו קוראים מצקת, איזה כף עץ גדולה, שאת כל המבשלים טעוף, מבשלים תפיר, אז למעלה היה עולה כל הפסולת, השומן, את זה צריך לפלק מן הגדרה, זה לא טוב. אז הכף הזאת, אם זה מוציאים את הלכלוך, זה מה שהוא הסביר לנו, מה הגדרה במשנה. זה נקרא רב, שמואל קרא מנה עלי, על מי? על ההוא מדרבנן דאסברה, אחד יורד לעמת השכי, ואחד פותח כיוון, כיוון זה מהר. שמואל קרא את בגדיו, על הבנה, מי שהסביר לו את המשנה במסכת תמיד בפרק ג' משנה ו'. בקיצור נמרץ, אבל מה כתוב שם במשנה? רש"י מאוד מעריך. כשבאים להיכל בית המקדש, יש לפני ההיכל אולם, ואחרי האולם יש את ההיכל. בין האולם להיכל יש דלתות, זאת אומרת, יש דלתות האולם, שזה היה פתוח, ויש דלתות היכל. הדלתות היכל היו סגורות בלילה, פותחים את זה בעבודה, מי פותח? אותו כהן שזכה בתרומת הדשן, אותו זה שהולך לעשות את העבודה הראשונה על גבי מזבח, לגרוף את כל הדשן, את פסולת שנוצר בלילה, המזבח זה מזבח החיצון, זה בחצר. הוא זה שפותח דלתות היכל, כי לפני שפותחים דלתות היכל, אי אפשר לעשות עבודה במקדש, זה מעקב עבודה, אז חייבים לפתוח דלתות. את הדלת הזאת יש פה, אבל יש ככה, יש פה דלת הגדולה המרכזית. הדלת המרכזית, האובי שלה היה כמו הכותל. אז בכדי לפתוח היה צריך להכניס את היד, ולשון עד בית השכי, היה צריך להכניס את היד פנימה לתוך החור, ולהגיע עם המפתח שמה בפנים בפנים עד בית השכי, הוא נכנס פנימה וכך הוא מסובב. וחוץ מזה היה שני פשפשים בצידי ההיכל, פתח דרומי וצפוני, את הדרום אף פעם לא פותחים. את הדלת הצפונית היו פותחים כל יום, משם היו נכנסים בעיקר, לא היו עוברים דרך הדלתות היכל, רק עם הדברים שזה עבודת הקודש, לחם הפנים וכו', כך היו עוברים דרך ההיכל, להיטיב את הנרות ועוד. אז את הדלת הזאת כיוון, זה היה מפתח פשוט, היה ניגש לדלת, פותח, והכוונה היא מהר. אז זה דלת שזה עמוקה, המפתח מסובך כביכול, וזה בקלות. אז הוא לימד אותנו את ההגדרה של הדברים, כשהוא נפטר, קרה עליו בגד. אומרת הגמרא, אמר אולה, תלמידי חכמים שבבבל לומדים זה מפני זה, וקוראים את בגדיהם זה על זה, עומדים כדין תלמיד לרב. למה? כי היו יושבים תמיד בבית המדרש יחד, זה שואל וזה מתרץ, היה מסע ומתן, אז ממילא כל אחד נהג בשני דין של רבו. כן, זה היה שונה, ולעניין אבדה במקום אביו אינן חוזרים, אבל לתת את האבדה לתלמיד לפני אביו, לא זה הגדרת הרב, ובזה לא הקדימו. תוספות אומר, ומקרים זה על זה אף על פי שאינו יודע יותר, זה לא עניין שהוא יודע יותר, לפי שלומדים זה מזה. אז הוא בא ואומר, כן, על כל יהודי כאשר צריך לקרוא, אומר תוספות, זה קרע שאינו מתאחה כמו על אבא ואמא. אומרת הגמרא, ולעניין אבדה במקום אביו אינן חוזרים אלא לרבו מובק, שם נותנים רק למי שרוב חוכמתו ממנו. קבעי מיני רב חיזה, רב חיזה היה תלמיד מרב הונה שהיה רבו, תלמיד וצריך לו רבו מים. מה קורה עם תלמיד שהרבא שלו זקוק לו? מה הפירוש? יש תלמיד שמגיע אל הרב, הרי צריך לזכור, לא היה כתוב, בא אחד ובא מהבסמדר של רב לזר, הוא בא לבסמדר של רבי ישוע, רבי ישוע לא יודע את השמועות שרב לזר אמר, הוא מביא לרב שלו את השמועות שנראו בבסמדר שהוא, רבו צריך לו. מה דינב? אמר לי חיסדה חיסדה לא צרינה לך, את צריכה לי. הוא הבין שהוא בא לרמוז לו בכזה מקרה גם כן עבדת רבו קודמת לעבדת אביו, כמוני שאתה צריך אותי. תירגע בחור, לא צריך אותך. עד 40 שנים הקפדי אהדדי, אם אני גורף ככה עוד מעט נשנה, עד 40 שנים הקפידו אחד על השני ולא אי לגבי הדדי. יתיב רב חיסדה 40 תניות משום דחה לשדעתי דרבונה, יתיב רבונה 40 תנית משום דחה שדה לרב חיסדה, כי רב חיסדה ודאי לא התכוון לזה. ראיתי את הבניו ידע, הבניו ידע כותב, מה יעלה על הדעת, מה 40 שנה הקפידו? אתה שומע מה שאתה אומר? אומר כן, הרגישות שהיה לפני חכמים בכבוד זה לזה, והוראי שכל אחד יושב 40 תעניות על הדבר, הסיבה הייתה שהם חששו שעוד פעם אני אגיד מימרה לפניו, חשש, רב חיסדה, אני פעם אגיד מימרה לפני רבונה, ייראה לו כאילו אני אומר לו משהו שהוא לא היה יודע בלעדיי, הבאתי לו שמוע, ואז הוא יחשוב כנראה על זה הוא חשב אז שהוא דיבר. ורבונה לא רצה לראות את רב חיסדה כי הוא חשש שכל פעם הוא ייפגע ממנו, שהוא לא רוצה לקבל ממנו שמוע, אז לכן הוא לא יכל להיכנס. זה אצל זה הרבינו חננל פה לומד לגמרי אחרת. הרבינו חננל נמצא בעמוד ב', והוא אומר, כלומר תלמיד חריף שרבו נהנה ממנו ומשאלות התלמיד ומחקריו מוסיף הרב חוכמה, כדי אמר בסנהדרין הגמרא בסמכת, הרבה למדתי מרבותיי ומחברה יותר מהם ומתלמידה יותר מכולם. תלמיד כגון זה אצל רבו יניח אבדת אביו ויחזור או לא? וחשב רבון בדעתו כי רב חיסדה על עצמו שאל וכולי. ואז הוא מה עונה לו? התשובה שהוא ענה לו, עד 40 שנים פסיק, אתה צריך לי עוד עד גיל 40, עד גיל 40 אתה יונק ממני. לא 40 שנה היה, לא, עד גיל, עד צריך לקבל ממני עד מלות לך לפני 40 שנה, שבמלות 40 שנה עומד התלמיד על דעת רבו, כדכתיב הולך אתכם 40 שנה במדבר, ועד אז ולא נתן לך השם לב לדעת. ועד ההמשך של הגמרא זה כבר אחרת, הקפידי הדדי ולא על לגבי הדדי. כמה זמן? 40 יום, כן מילא, לא 40 שנה, אבל אומרת הגמרא, יתיב רב חיסדה,
זה לא שאתה עומד לדעת רבו אחרי זמן מסוים, זה גיל מסוים?
כן, גיל 40.
ככה
אומר פה רבינו חננאל. אומר רבינו חננאל, עד מלות לך לפני 40 שנה, שבמלות 40 שנה עומד התלמיד על דעת רבו. זה לא משנה כמה הוא למד אצל רבו, גם אם הוא למד אצלו שנה, בגיל 40 הוא מתווכח להבין את מה שהוא למד באותה שנה. זה המסר. אומרת הגמרא, אנחנו מסיימים איתמר, רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, מה זה רבו ורוב חוכמתו ממנו, אם בגמרא אם במשנה. רב אחא בר אבונה אמר רב ששת הלכה כרבי יוסי, העיר עיניו במשנה אחת. ומי אמר רבי יוחנן אחי שהלכה כרבי יהודה? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ואצלנו כתוב אתנן רבו שלימדו חוכמה, משמע כמו רבי רבו שמי שלימד אותו גמרא. מהי חוכמה? הגמרא אומרת רוב חוכמתו, אם גמרא גמרא, אם משנה משנה, אם תורה תורה.